אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.
Brush up your Shakespeare, start quoting him now. Brush up your Shakespeare, and the women you will wow. Just declaim a few lines from Othello, and I'll think you're a heck of a fella. If your blonde won't respond when you flatter her, tell her what pony told Cleopatra. And if still to be shocked she pretends well, just remind her that all's well
that ends well. Brush up your Shakespeare and they'll all kowtow.
מילים שמנסות לגעת, והפעם שייקספיר, יהיה מי שיהיה. על המפורסם האלמוני ביותר בתבל, בעקבות ספרו של ביל ברייסון, שייקספיר, העולם כבמה. משתתפים המאייר דני קרמן ואיש התיאטרון דוד שטיינברג. מראיינת ועורכת רותי קרן.
אז למה אנחנו מדברים כאן היום על שייקספיר? איזו סיבה יש לדבר דווקא עכשיו על שייקספיר? נכון שבכל רגע נתון מועלית עוד הפקה, עוד גרסה של לפחות אחד ממחזותיו של המשורר הגדול בין המאה ה-16, עוד מחזה מתורגם מחדש, עוד מחקר פסיכולוגי, ספרותי, סוציולוגי, אקדמי, רואה אור. שחקנים לא מפסיקים לחלום לשחק את המלט, ריצ'רד השלישי וליר, וכרטיסים להופעות של להקת הרויאל שייקספיר קומפני יש בנמצא אולי לעוד 3 חודשים. אבל אנחנו תספנו כאן היום לדבר דווקא על האיש שעומד מאחורי כל זה, האיש הכותב, האיש הפרטי, איש המשפחה. נשאלת השאלה למה בעצם? האם נתגלה משהו חדש? מאות ספרים ועבודות אקדמיות נכתבו על יצירותיו כמובן, אבל גם את החידה הגדולה סביב דמותו, אישיותו, זהותו של שייקספיר, מנסים רבים לפענח שנים על שנים. כעת כשלפנינו תרגום לעברית של ספרו של ברייסון, בהחלט עולה השאלה, מדוע? ברייסון, שכותב בשנינות מלאת הומור, מנסה לענות בעצמו על השאלה הצפויה הזו. ספר זה לא נכתב משום שהעולם זקוק לעוד ספר על שייקספיר. הרעיון הוא פשוט, להבין כמה אנו יכולים לדעת, אבל באמת לדעת, על שייקספיר מתוך התיעוד הקיים. וזו כמובן אחת הסיבות לכך שהספר הזה כל כך דק.
כן.
שלום למאייר ולמעצב דני קרמן, מחבר הספר לונדון בעקבות ספרים וסופרים. ובין הסופרים, כמובן גם שייקספיר יקירנו.
כן, שלום.
שלום גם לך, דוד שטיינברג, במאי, הוא מרכז מגמות התיאטרון בבתי הספר לאומנויות, עירוני א' והתיכון שוהם. אז לפני שנצלול בנבחי המידע הקיים והלא קיים, על האישיות הכי מפורסמת והכי אלמונית בתבל, אולי משהו אישי, לפחות כאוהבי שייקספיר. האם באמת יש עוד טעם לדבר על שייקספיר?
אני חושב שכן, אני חושב שעצם העובדה, שאנחנו מדברים על שייקספיר, זה כבר העניין עצמו. כמה אנחנו נצא חכמים יותר או נדע יותר עליו, ואחרי השיחה הזאת אני לא יודע, אבל עדיין נחמד לדבר בו, ונחמד לעסוק בו. והבחור הזה הפך להיות גם אנטרפרייז כלכלי, לא יודע איזה חלק מכלכלת אנגליה מבוססת עליו כיום, אבל
של סטרטפורד בטוח.
ושל לונדון, וחולצות וספרים, ושירים ומחזות, ואלוהים יודע מה. אני נזכר בהצגה שראיתי בגלוב לפני כמה שנים, בתיאטרון המשוחזר של שייקספיר בלונדון. לפני ישבו שתי גברות מטקסס, כשאחת מהן אומרת לשנייה, Well, May, isn't it wonderful that finally you see a play by Shakespeare in his own theater. וזה היה מדהים, זה לראות את האישה, איך הוא נחשב לחכם גדול, מופלג, בכל מיני מקומות בעולם. אני חושב שגם הצופים היפנים שישבו שם אמרו את זה אחד לשני.
דני?
מה שמניע כל אדם זה ליצור בעצמו, וביל ברייסון למשל, הוא פשוט, קצת בדומה לי הייתי אומר, הוא משוגע על דבר אחד, הוא היה באנגליה, הוא אוהב את התרבות האנגלית וככה, וברור לו לגמרי שזה ספר מיותר במובן הזה שאין בו חידושים, אבל כמו שאנחנו יודעים, בעשייה לא תמיד החידושים, אלא לפעמים הדרך שבה אומרים את הדברים אפילו הכי בנאליים. תראה, בעניין של שייקספיר, אני תמיד אומר בכל הזדמנות, שאין דבר יותר קל מאשר להיות חוקר שייקספיר. לא יצירותיו, יצירותיו זה קשה. חוקר על מה? יש 50, 60, 70 תעודות, כל אחד לא כתוב כלום, פה איזה מילה, שם מילה. כל מה שצריך לעשות זה לחבר אותם ביחד בכל מיני צורות, וזה מה שכולם עושים. ואם כולם עשו, למה לא עוד אחד?
אני חושב שהיטיבה להגיד את זה ג'רמיין גריר, שהיא אמרת, שייקספיר הוא מחזאי שכתב עצמו לדעת.
נחמד מאוד.
זאת אומרת, he wrote himself out of existence. ובאמת, אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום, אבל הקול שלו בתוך המחזות הוא נורא ברור. זאת אומרת, אנחנו יכולים לזהות, ולא רגשית, גם היום מחקרית ומדעית, דברים שנכתבו על ידיו או לא.
אז ברייסון בוחר לפתוח את הספר שלו בעניין דיוקנו המפורסם כל כך של שייקספיר, שנדמה מן הסתם שאין כמעט איש אינו מכיר, לפחות את הדיוקן, וזאת למרות שאנחנו לא באמת יודעים איך נראה וויליאם שייקספיר. הכלל הזה נכון כמעט באשר לכל היבט אחר של חייו ואישיותו. אין דמות מפורסמת ממנו, גם אין דמות אלמונית ממנו. למעשה, כותב ברייסון, יש כמות עצומה של פרטים בסיסיים מאוד שאיננו יודעים על שייקספיר. במשך רוב חייו הוא היה כמו אלקטרון ספרותי, תמיד קיים ולא קיים בעת ובעונה אחת. אז איך ניתן להסביר את התופעה הזאת? ויש לזה בכלל איזושהי השפעה?
קודם כל, בעניין הפורטרט, הייתה לא מזמן תערוכה יוצאת מן הכלל על פורטרטים של שייקספיר בנשיונל פורטרט גלרי וזה, ויש שם הרבה מחקרים והשגות בעניין הזה, וכמובן, הרי הוא עצמו כותב אפילו שיש איזה משוגע אחד שאומר שזה אפילו הפורטרט של אליזבת, כן. לא המלכה, לא שלו. תראי, ידעו הרבה מאוד על אנשים שהיה להם גם תפקידים ממלכתיים, אנשי ציבור, יחסית על פרנסיס בייקון יודעים הרבה, מפני שהוא היה, אומנם איש יוצר, אבל הוא היה איש עם, קודם כל, תואר, אצולה ושנית מקורב לה, אז לכן יש הרבה תעודות. על אנשים כמו מעטים יודעים, למעט כאלה שכבר בחייהם ידעו לעשות לעצמם יחסי ציבור. למשל, אני יודע, בן ג'ונסון הוציא מחזות שלו עצמו עוד כשהיה חי. שייקספיר לא ידע לעשות זה, סמך על המינגס וקונדל.
בעצם המעמד שלו לא היה כל כך
זה דבר אחד, וכמו שכולם טוענים, וכנראה אין לנו סיבה אלא להאמין להם, שבימיו הוא הרבה הרבה היה פחות חשוב ממה שבימינו. אני חושב שכשהוא כבר מת, אז כבר היו כמה שהתחילו לדבר עליהם הרבה יותר. התעודות שהוא השאיר שיש עליו זה פה לא שילם מיסים, שם לקחו אותו לאיזה בית משפט באיזה עניין של עדות, כל מיני שטויות כאלה.
אני חושב שהשאלה נכונה, היא גם מדהימה. אף אחד לא יודע איך הוא היה נראה, אבל הוא בכל זאת אחד הדמויות הכי מפורסמות מהבחינה של החזות. Okay. זאת אומרת, כולם יודעים איך נראה צללית של שייקספיר, למרות שאף אחד לא יודע בעצם איך הוא נראה. ואני חושב שזה באמת ממצא את... האיש יצר דברים שהם די מדהימים. עד כדי כך שאני לא יודע אם צריך כל כך לדעת מי הוא. זאת אומרת, הוא יצר חלק גדול מהמילים בהם אנחנו משתמשים היום בשפה האנגלית.
חלק גדול, אתה מגזים.
הוא יצר חלק משמעותי מאוד של ביטויים.
לפחות על פי מה שמוסטן לי רואה לזה שעושה את המילון של אוקספורד, לטענתו גם ברייסון כותב את זה. זאת אומרת, יחסית לאחרים זה בלתי מושג.
כן, זאת השאלה, אבל יש משהו יותר מזה.
אבל בתוך השפה הוא טוען שיש איזה 300 או כמה מילים שמשתמשים עד היום.
כן, שמשתמשים עד היום, אבל בכלל יש גם משהו שברגע שאתה ממציא מילה, היא כבר ממציאה הרבה אחיות. וממציאה דרך מחשבה יותר מזה. עכשיו, אני חושב שמשהו בגישה הפסיכו-פילוסופית שלו, אם אני צריך להגדיר את זה ככה, קשה לי לתאר אותו כבן אדם אידיאולוגי, זאת אומרת, משהו שקשור לאידיאולוגיה שלו, אבל יש שם איזושהי אידיאולוגיה, איזושהי גישה בסיסית של התייחסות לאדם, של חוסר שיפוט פסיכולוגי, יחד עם ניסיון באמת ללכת בנבחי המוח של האדם. זאת אומרת, בזמנו היה, כשהייתי נער צעיר מאוד, אני זוכר, היה פסיכולוג בחיפה שהיה פרופסור, בנימין קראו לו, והוא אמר לנו פעם בהרצאה, הפסיכולוג החכם ביותר אי פעם בהיסטוריה האנושית זה שייקספיר. ואני חושב שמשהו באופן שבו הוא מסתכל, מתהלך, שזה הכישרון האדיר, להתהלך בתוך מוחו של הרוצח, לראות איך המחשבות שלו נבנות מרגע לרגע, ואחר כך באותה מידה של בהירות ונהירות להתהלך בתוך מוח של ילדה בת 14, מתבגרת ואוהבת ומתאהבת בפעם הראשונה, ולנסות להבין מה מפעיל אותם, לא להסביר, לא לתת הסברים, לא לתת סיבות, לא לבקר, אלא לנסות לראות איך המוח של האדם. אני חושב שהדבר הזה, כתופעה תרבותית, נתן התרבות האנגלוסקסית, היה אחד הדברים, כמובן יש דברים שקשורים לכלכלה ולכוח, אבל היה משהו בחופש או בהסתכלות הזאת על האדם, שנתן לכל התרבות האנגלוסקסית איזשהו כוח לדומיננטיות שבו היא והשפה האנגלית הגיעו אליה בימינו.
ובכל זאת, דווקא לאור הדברים האלה שאתה מציין, ואנחנו עוד נדבר בהמשך השיחה הזאת על, על באמת על התרומה הגדולה שלו ועל הייחוד שלו של שייקספיר, אבל דווקא בגלל זה, זה באמת די מתמיע. הוא כותב פה מפיו של ההיסטוריון סטיבנס, כל מה שידוע לנו על שייקספיר אפשר לסכם בכמה עובדות קצרות. הוא נולד בסטרטפורד אפון אייבון, הקים שם משפחה, נסע ללונדון, הפך לשחקן ולמחזאי, חזר לסטרטפורד, כתב צוואה ומת.
כן.
כל ביוגרפיה של שייקספיר, הוא ממשיך, מורכבת מ5% של עובדות ומ95% של ניחושים, וזה באמת די מדהים שאיש כזה עם פועל כל כך גדול נותר בעצם מבחינת האישיות שלו די אלמוני. והשאלה אם זה קשור באמת לאינפורמציה שאנחנו יכולים לדלות בכלל מאנשים שחיו בתקופה הזאת, או שזה כן קשור ישירות לאיש הזה, להלכותיו, לעצם היותו אולי כל כך משמעותי.
תראי, אני לא בא מהאקדמיה, לגמרי לא. רבים שכתבו על שייקספיר, זה אנשי אקדמיה. ברייסון, שכותב את הספר שעליו אנחנו, בזכותו אנחנו פה, בגללו, גם הוא לא איש אקדמיה. ולכן הוא יכול להגיד משפטים שלעולם לא תשמעים מהם. זאת אומרת, הוא יכול פתאום להגיד משפט כמו, הדבר הכי חשוב שעשה שייקספיר, זה לא היה לכתוב את המלט או את זה, זה היה שהוא הצליח לשרוד את שנתו הראשונה. כי הוא מתאר בדיוק איזה שנה איומה זאת הייתה ומה. עכשיו, זה משפטים שיכול לכתוב רק בן אדם בלי אחריות. ומה שהמשולש השלישי, אחרי שדיברתי עליי ועל ברייסון, הבן אדם השלישי שלא היה אקדמי זה שייקספיר, אם יורשה לי להיכנס לזה. והדבר הזה הוא נורא מעניין ומשמעותי לאורך כל הסיפור הזה. א', מהסיבה שכל הזמן מתנהלת שם מלחמה בין אנשי האקדמיה וככה, ובין אלה שהכותבים שבאים עם השחקנים מתוך המשחק, מהתיאטרון, וכמו שאנחנו יודעים, תיאטרון זה לא היה בדיוק דבר ש...
תחום אקדמי מופלא.
שמישהו היה רוצה לחתן את הבת שלו עם מיש, זה לא היה שידוך טוב. זה אפילו היה כמעט נגד החוק, כמעט, לפחות במובן הזה, שלא נתנו להם להתגורר ולהציג בתוך הסיטי אוף לונדון. ומצד שני, התעודה אולי הכי חשובה על שייקספיר כמחזאי בלונדון, היא תעודה שכתב אותו רוברט גרין, שהיום אנחנו לא יודעים כמעט מי הוא, ממש מת צעיר מאוד, כתב איזה ספר טיפשי לפני שמת, ושם הוא מבקר את אחד שייקספיר, ובזכות זה בכלל אנחנו יודעים ששייקספיר בכלל יש כזה אחד, מחזאי, שחקן שכותב בזה. אז מפה מתחיל מחול שדים שלם על בן אדם ש... באים ומספרים, אומרים כמה הוא יודע, זה לא ייתכן שהוא כתב את כל הדברים האלה וזה וזה בתוך ידיעה. ומצד שני, הביקורת היא ברור לגמרי שכמעט כל אחד מהחברים שלו, ג'ונסון, מרלו, חברים, נגיד, אם אכן הם היו, היה ידען הרבה יותר גדול ממנו והיה זה, ויחד עם זה, כמו שדוד אמר, יש בו את הקסם הזה שאין באחרים.
כשאנחנו באים לנסות לאפיין את הדמות של וויליאם שייקספיר, מן הסתם אנחנו נאחזים במה שעולה מתוך יצירותיו, כי זה מה שיש לנו. והיצירות באמת עסקו, כמו שאמרת קודם דוד, באופן עמוק ונרחב בנפש האדם על כל צדדיה. ממבחר יצירותיו, כותב ברייסון, מצטייר איש אצילי, מחושב, מטאפיזי, מלנכולי, מקיאווליסטי, נורוטי, קל דעת, ועוד ועוד ועוד. שייקספיר, הוא כותב, היה כל הדברים הללו ככותב. אנחנו לא יודעים איך הוא היה כאדם.
והשאלה אם זה רלוונטי.
תכף נתייחס לעניין אם זה רלוונטי, אבל בכלל אפשר לצייר איזשהו פרופיל מתוך היצירות?
אני חושב שכן. אני חושב שהוא רציונליסט. יש גם את שייקספיר הצעיר יותר והמאוחר. המאוחר נראה כבר מאוכזב ומריר. אבל הצעיר יותר בנוי קצת כמו זה מעבר לתעלה הגדול השני, כמו מולייר, כמו התפיסה הקלאסית, בנויה על רעיון של temperance, של איזון. זאת תפיסה עמוקה, אצלו שהנכון הוא המאוזן, החריג והקיצוני הוא השגוי. מעניין כמה הוא מקפיד שלא לדבר על נושאי דת, רק בדברים שוליים של הנושא הדתי, יש תחושה שכל מחזה וכל כתיבה היא שאלת חקר. זאת אומרת, חקר אל האדם, הרצון להבין את המהלכים וכמה שפחות להתערב ולשפוט אותם. יש לו שיפוט על דברים מסוימים, כמובן שאזרחות טובה, מקרים של הגינות, מידות טובות, מצווה, כל הדברים האלה הוא מכיר. הוא בן אדם מוסרי מאוד, אבל מסוג המוסר האקזיסטנציאליסטי, המאוחר יותר, ולכן הוא כל כך מודרני, זה סוג של מוסר שסרטו פיתח אותו, שבנוי על שנוא עליך, אל תעשה לחברך. או האם אתה חושב שכל פעולה שאתה עושה, היא תהיה מוצדקת אם כל אחד אחר יעשה אותה. זאת אומרת, זה סוג המוסר שהוא מוכן להגיע אליו. ובעניין הזה אני מוצא שהוא די עקבי בצעירות שלו, הוא אופטימי. כלומר, רוזלינד מצליחה לסדר שם את כל הדברים של
כתוב
בעיניכם. הכל מסתדר ונופל למקום. נכון, הוא אומר שזה קומדיה. נכון, שלא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות, אבל זה הכיוון. לקראת הסוף כבר דברים פחות. זאת אומרת, הרגע שבו טרוילוס רואה את קרסידה בוגדת בו ושומע את כל הפרטים, זה קטע נוראי. קטע נוראי זה אומר הרבה אכזבה מן האדם, מהיושר שלו, מהאינטגריטי שלו, סקפטיות מאוד גדולה, ואחרי זה הפרידה, מה שאנחנו חושבים שזה הפרידה בסערה.
קודם כל, מאחר ואני הרבה יותר עוסק בתחום של האיש, ובעיקר איפה היה, איפה גר, איפה זה, איפה זה, כי אני בא מהגיאוגרפיה יותר, אז אני רוצה לצאת מנקודת מבט של היום. יש איזה מין נטייה לכתוב מחזות רלוונטיים. זאת אומרת שלא נצטרך יותר מדי לנסות ולהבין למה התכוון המשורר כשזה נוגע לחיינו. גרבוז, חבר שלי, יאיר, אומר שאם אתה רוצה לכתוב מחזה רלוונטי, פשוט תקנה משקפת, תסתכל לשכנים, זה אותו דבר, אומר. אין הבדל גדול. שייקספיר, דוד אמר שלא היה דתי. הוא התחמק מכל דבר קונקרטי שיכול היה להיות איזשהו בעיה או מחלוקת, וברור לגמרי שבתקופה היא זה היה סיפור שלם, הרבה צנזורות מכל מיני סוגים, בוודאי דתית, בוודאי על חצר המלוכה אם יגיד איזה דבר, וכמו שאנחנו יודעים הוא לא כתב שום דבר מלבד נגיד נשות ווינזר האליזות, שקורה פחות או יותר בזמן שלו, פחות או יותר באזור שהוא גר, חוץ מזה אין שום דבר, וזה בניגוד לחלק מחבריו ש עסקו בזה, כתבו פה איזה מחזה סטירי כאן, פה איזה כאן עם דברים הרבה יותר ברורים, ושילמו על זה וישבו בכלא וכו' וכו'. גם אין לנו שום תיעוד, עד כמה שאני יודע, על אלימות, מה שהיה דבר מאוד מאוד רגיל בתקופה. בן ג'ונסון רוצח את הספנסר הזה, הוא יושב בבית סוהר פה, מרלו קודם רוצח, רק כך נרצח, שמחה גדולה מסביב, בתי הסוהר שהם כמעט חלק מבתי הזונות ובתי התיאטרון באזור של סאדקס, ואין שום תיעוד עליו למעט שהוא פעם בא להעיד ואת משפט, ופעם תבעו אותו על זה שהוא לא שילם מיסים, והיה פעם אחת שטובים אותו על איזה אלבון של מישהו, אבל זה דבר קטן מאוד. וזה מאוד מאוד אופייני לצד הזה שהוא מאוד מאוד לא מתרחק מצרות. גם אין עליו הרבה סיפורים על שתייה או דברים כאלה, למרות שעד היום יש פאבים בלונדון שטוענים שהמנוח היה שותה בהם. ואני חושב שחלק גדול מהיופי זה שהאנשים בתקופתו ידעו להבין מהמחזות, מה הוא רוצה להגיד, גם בלי שהוא נתן נשמות, מקומות.
השאלה היא באמת התכונות האלה שאתה ציינת קודם, דוד, שעולות מתוך המחזות, הם בהכרח נכונים גם לאיש עצמו. כי אנחנו יודעים הרי שיכולים להתקיים פערים, אפילו סתירות, בין דברים שבאים לביטוי ביצירה לבין האיש בחייו הפרטיים. אז לא בטוח שדווקא מבעד לדמויות המורכבות כל כך ממחזותיו הידועים, אנחנו נצליח לדלות איזה מרכיבים שיעזרו לנו לבנות את אישיותו של שייקספיר, שאגב, כותב ברייסון, מזוהה עם רוח הרפאים של המלט.
אני לא יודע אם זה, אני הייתי מזהה אותו, יש מקום שאני מזהה אותו בתוך המחזות. כשאני מלמד את התלמידים שלי על ההבדלים בינו, למשל, בין חנוך לוין, אחד הדברים שניכרים אצל חנוך לוין, זה חנוך לוין. זאת אומרת, הקול שלו מאוד מאוד ברור שם. אצל שייקספיר אפשר להבין, לזהות דברים שהוא כתב, אני חושב לזהות רגשית, שוב, זה עניין רגשי, אתה לא יכול להוכיח את זה. מה שקצת יותר קשה לזהות אצלו, זה כמו שגריר אומרת, הוא כתב את עצמו לדעת, איפה הוא נמצא בתוך המחזות. בואו ניקח מחזאי ביניים, בין לוין לשייקספיר, ונגיד על צ'כוב. כשקוראים את צ'כוב, בדרך כלל דמויות הרופאים שם מבטאות אותו. למשל, במידה כנגד מידה, אין ספק שהדוקס, למי שמכיר את המחזה, הדוקס שיוצא לחופש, הוא מבטא את שייקספיר, הוא מבטא את הדעה שלו. שוב, זה מחזה בעיה, זה מחזה שהוא מאוד לא קלה, הוא קומדיה מאוד לא מצחיקה ומאוד מקאברית, לכן הוא לא אופייני לו, אבל שם אני חושב זה אחד המקומות שבהם אתה כן יכול לראות את שייקספיר עצמו שואל את השאלות, והנוכחות שלו ניכרת שם, בתור הבן אדם שמנסה ליישב דברים, בתור הבן אדם הרציונלי, או לפחות הדמות הספרותית שלו בתור שכזה. שוב, אין לנו באמת שום דרך לדעת, חוץ מאשר ספקולציות היסטריות, על איך הוא באמת היה בתור בן אדם. אין שום דרך לדעת את זה, ואולי מותר.
אני חושבת שההצעה, אגב, שהוא מזוהה עם רוח הרפאים של אמלט, היא די מתאימה פה לעניין של, של באמת קיים לא קיים.
מה שברייסון מציע. כן. צריך לראות כמה זה קשה להשוות, אפילו לא רק עם חנוך לוין, גם עם צ'כוב, שמדובר בטקסט כפי שנכתב. אנחנו צריכים להבין את כל רוח התקופה ואת מה שמגיע אלינו משם, כמה מסננות זה עבר בדרך, כמה דברים שינו, איך גריק משנה מחזות וכותב להם סוף אחר, ואיך זה מופיע פה בקוורטו ופה בזה, וכאן זה כן נכון וכאן זה לא נכון.
אותי דווקא מדהים כמה נשאר מכל
זה. לא, זה מדהים מבחינה הזאת של כמה נשאר, זה באמת מדהים. אבל אני לא מדבר מה נשאר, אנחנו לא יודעים, א', אם הוא כתב לבד, וכמה מתוך הדברים, קודם כל, כמו שברנרד שוב, כמו שהוא מצטט את ברנרד שוב, ועושה לו שם, זוכר את ברייסון, אומר, ששייקספיר היה מספר נפלא, כשכבר מישהו סיפר את הסיפור קודם. היכולת שלנו באמת להשוות טקסטים שברור לנו לגמרי, שככה מחבר כתב אותם, ולכן הוא יכול להכניס את עצמו אפילו בניואנסים, לבין טקסט שעבר את כל המכבסות וזה, נפלא נשאר, לא חשוב, אנחנו, ובעצם אף אחד מאיתנו לא יודע כמה מתוך זה באמת שלו ואיך. עצם ההשוואה הזאת היא כבר משימה קשה.
Those lips that love's own hand did make breathed forth the sound that said I hate to me that languished for her sake. But when she saw my woeful state straight in her heart did mercy come chiding that tongue that ever sweet was used in giving gentle doom and taught it thus anew to greet. I hate, she altered with an end that followed it as gentle day doth follow night, who like a fiend from heaven to hell is flown away. I hate, from hate away she threw, and saved my life, saying, not you.
Wishing me like to one more rich in heart, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope.
ואם אנחנו באומנות המילים עוסקים, אנחנו נזכיר שהשעה הזו של התוכנית מילים שמנסות לגעת, מיוחדת כולה למחזאי והמשורר ויליאם שייקספיר, בעקבות ספרו של ביל ברייסון, שייקספיר העולם כבמה, באולפן רשת א' של כל ישראל, דני קרמן ודוד שטיינברג, ואני רותי קרן. באמת מהמחזות אנחנו מנסים אולי להרכיב איזשהו קלסטרון, אבל דווקא תחום השירה, הסונטות שלו, היוו מקור שהפכו בו שוב ושוב בניסיונות לבסס אי אלו סממנים ביוגרפיים, ואולי מעבר לכך סנסציונים, פיקנטים יותר.
סקסואלים, כן.
כן. הוא מזכיר שם את סאות'המפטון, צעיר יפה התואר שמתואר כנראה בכמה מן הסונטות ששייקספיר כתב, שלפי החשד איתו ניהל שייקספיר מערכת אהבים, סונטות שנכתבו כנראה באותה תקופה. והוא מציין שבמחזות הסצנות האהבה ההטרוסקסואליות הן מאוד עדינות, בעוד שבסונטות זה הרבה יותר סוער ונשגב, והוא נחשב למשורר העליז ביותר בספרות האנגלית. ונראה שהסונטות הצליחו להעביר את החוקרים על דעתן, משום שהם נכתבו מצד אחד בנימה וידועית מאוד, ועמומה מצד שני. בכל זאת, גם כאן סממנים ביוגרפיים של שייקספיר או של מישהו אחר בתוך הסונטות נידונו כמעט בוודאות לכישלון, ובכל זאת הספקולציות פרחו, אולי בגלל ששייקספיר היה ידוע שהוא בעל משפחה, אישה, ילדים. מצד שני, יש עניין המיניותו של שייקספיר, והרמז הזה על נטייה לאהבת גברים בעצם לא היה כל כך סנסציוני, משום שזה היה אופן הביטוי של ידידות בין גברים בתקופה ההיא, שהיום אנחנו מייעדים את הצורת ביטוי הזו לאהבה רומנטית.
הייתי שמח להצטרף לספקולציות האלה, אבל האמת שהן לא נורא מעניינות אותי. אנחנו חיים בתקופה עצובה מאוד, שאני מקווה שהיא תסתיים, של מלכות הפסיכולוגיה והפסיכולוגיה הפרוידיאנית, שהיא גרועה יותר מכולן בעיניי, אבל...
לא במקרה פרויד היה מאלה שחשבו ששייקספיר לא כתב.
נכון,
כן, אנחנו יש לנו נטייה כיום באמת להסתכל על היצירה האומנותית כפועל יוצא מתוך הגחמות או הרצונות או הנטיות או זה של הכותב. זה באמת לא מעניין אותי. אי אפשר להוכיח כאן שום דבר בסופו של דבר. ולכן אני חושב שכל הספקולציה הזאת היא לי לזרה, זאת אומרת, אני לא מוצא גם נוכחות קונקרטית, הדמות ההומוסקסואלית היחידה שבה מדובר אצל שייקספיר בצורה בוטה, גלויה, זה הדמות של פטרוקלוס המאהב של אכילס בטרוילוס וקרסידה. זה המקרה של זוג הומוסקסואלי ששייקספיר צוחק עליו עד חורמה, כמה שהוא יכול, כי זה היה זוג מכובד מבחינה היסטורית ומיתולוגית, ולא נראה לי שיש שם הרבה סימפתיה, אהדה או הזדהות מצידו.
כן, גם כאן שוב צריך באמת לדבר על הבדלים של תקופות. ברור לגמרי שיצירה של אומנות היום בכלל, הרבה יותר מקושרת בעינינו עם היוצר. טענתי, וזה נכון גם לאומנות הפלסטית וכו', שאם פעם יכולת להגיד, עזוב את היוצר, תסתכל רק על היצירה כפי שהיא, והיית צודק, היום זה קצת קשה. תראה, זה שנכנסים לרחילות, זה תמיד רובד אחר.
זה תמיד נחמד.
זה נחמד מצד אחד, וזה עיתונות מצד שני, וזה לא משנה, גם היום וגם אז.
יש שם אוסף של סונטות שמופנות בשירי אהבה לגבר, וזה בהחלט מעורר עניין.
אז העניין שזה עורר, אני אראה לך מה זה הניב. זה הניב את הדבר הזה, שחלק שהחליטו שאוי ואבוי שייקספיר הומו, אנחנו לא רוצים לך לשמוע זה, אז הסבירו את מה שאת אמרת קודם, שפעם ככה היו מדברים אחד על השני, זה היה שיטה, גם גיי וייס, מי יודע, ואלה שרצו שהוא הומו, אז מצאו שהוא נישט ויכטיק, ממש לא חשוב. אגב, אם כבר, אז הרבה יותר מעניין הסוגיה, שגם היא לא הדבר הכי חשוב, אם הוא כתב או לא, זה כן. אבל העניין, הומו, לא הומו, לא, שוין.
להתכן שזה יצירה שהוא כתב כסונטת אהבה של, נניח, היה לו קהל נשים, שהוא רצה לכתוב להן איזה משהו שהן ירגישו מזוהות איתו כלפי אהוב ליבן, והוא כתב בשמן. הוא כתב מלא דמויות כאלה, שזה לא הוא.
כבר אתה יכול לכתוב ספר, יש לך תיאוריה, אתה כבר יכול לכתוב
בזה בית הרוצח, והנה דני קרמן כאן נתן עדות אופי, אז זה שלא היה שום נמצא. אנחנו לא, אני לא יודע, הוא כותב נפלא את הדמות של הרוצח, חושב בצורה מדהימה, את הדמות המרושעת ביותר שנכתבה אי פעם בתיאטרון. אין בן אדם רע יותר. עכשיו, עד כדי ככה שקולריג' קרא לו unmotivated malignancy, כלומר, ממאירות ללא מניע, רוע ללא מניע, ו... זה הרוע הטהור ביותר. עכשיו, כששייקספיר נכנס לתוך נעליו או מוחו של יאגו, כל שחקן מנסה להסביר לעצמו למה הוא כך רע. אז שייקספיר עושה את העבודה יותר קלה, הוא נכנס לתוך המוח של יאגו, ויאגו בעצמו, הדמות שואלת את עצמה, למה אני כל כך רע? למה אני כל כך שונא? ואומרים, כך אומר יאגו, שאני שונא את הקושי כי חרש בעגלתי, כלומר, עשה את מעשיו עם אשתי. ואז הוא גם עונה לעצמו, אבל אני לא חושב שזאת הסיבה, זה לא כל כך אכפת לי. אני רע וכל כך רע שזה מפחיד אותי. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, שייקספיר הצליח מצוין להיכנס גם לנעליים האלה, ואני לא חושב שאפשר להגיד עליו שהוא היה רע, אולי כן אפשר להגיד עליו כל דבר, כי אין הוכחות.
בעצם אפשר הכל. ובעצם מעבר לעובדה שזה אולי מסקרן ברמה הרחילותית, ובאמת השאלה אם זה משנה משהו, ואם זה חשוב, ואם זה רלוונטי להבנת היצירה. אנחנו תמיד בעד רחילות.
אנחנו תמיד
נהיה בערך. זה בסדר, אבל זה ממש לתוכנית אחרת.
אבל כן, אבל באמת, השאלה אם זה רלוונטי להבנת היצירה, לביצוע היצירה בתיאטרון, אפילו לאהבת היצירה והכותב שלה.
בואי נגיד ככה, שאני כבר לאיתי מלראות את המלט, בגלל הפירושים הפרוידיאנים, את המלט כל פעם מנסה לאנוס את אמא שלו על המיטה. אני לא רוצה לראות את זה יותר. נמאס לי מזה, ואני לא חושב שזאת הייתה כוונת המחזאי.
אני חושב שיש דברים שיכול להיות שאם היינו יודעים אותם בוודאות, היה להם איזושהי משמעות שולית להבנת מה שהאיש כתב, בעיקר כשמדובר על התקופה הזאת. יוצר בעצם לא היה קיים, אבל יחד עם זה אני מודה שבאופן אישי, לא מהפן הרכילותי, אלא מהפן ההיסטורי, מאוד מעניין אותי ללכת בעקבות אנשים ולראות, לי יש סטייה, אני נורא אוהב לבוא ולראות איפה זה קרה, ואז לדמיין בעיני רוחי איפה שייקספיר הלך, ואם פה היה התיאטרון הראשון שלו שם, והיה צריך לעבור את כל הסיטי, ואחר כך הוא גר שם וזה, מעניין אותי, אבל אני מודה שזה סטייה.
רייסון מביא בספר את דבריו של המשורר אודן, שבאמת הידיעה לא תוסיף דבר להבנתם של השירים.
אודן בכעס גדול, הוא מתייחס לכל ה...
אמנם אין דבר טיפשי בעיני יותר מבזבוז זמן רב על השערות, שאת אמיתותן או שקריותן לא ניתן כלל להוכיח, אך מחאתי האמיתית היא כלפי האשליה שאם נצליח בכך, שאם זהותם של הידיד, של הגבירה השחורה, של המשורר היריב, הוא מדבר על הסונטות, תיקבע ללא צל של ספק, נוכל גם לסייע בדרך כלשהי להבנתן של הסונטות עצמם, וזה למעשה משליך על העיסוק הנרחב בשייקספיר, ועל הקשר שאנחנו מנסים באמת למצוא בין הביוגרפיה החסרה כל כך של הכותב לבין היצירה.
אני רוצה להגיד לך, למשל, אודן עוד יחסית, מהאלה שברייסון מביא ציטוטים שלהם, עוד יחסית מיושן. הוא מתייחס ממש רק למה שקורה עכשיו. הוא כותב ספר עכשווי, ממזרי, עם רייטינג, ומצוין אגב. אני מאוד מאוד אוהב את הספר של ברייסון. לא מוסיף שום דבר לידע שלנו, אלא אם כן אנחנו רוצים לדעת איך ברייסון כותב.
אני מסכים איתך בעיקרון. אני כן, לאור העובדה שאני יוצא לי להיפגש עם הדור הצעיר ועם החבר'ה הצעירים, אני כן חושב שהייתי ממליץ להם לקרוא את הספר הזה. כי שוב, יש דור חדש שגם צריך להכיר את שייקספיר, ואם הוא יכיר את זה דרך הספר הזה, מצוין.
באופן,
זאת אומרת, אני... ודווקא בגלל שהוא קצת שובר, היחס שלו קצת חמוץ לכל המיתוסים.
אני מודה שגם אני לא הייתי צריך לחשוב מה לתת לאנשים צעירים שלו. תראה, אני טוען בהרבה הזדמנויות שכל פעם משמיצים כל מיני דברים שעושים קיצורים פה, וזה אני טוען, וזה לא, אני הבאתי את זה מאיזה מקום אחר, שמה שעשו הלמים, צ'ארלס ומרי למ, הביא יותר אנשים לשייקספיר מכל המחזות שהציגו מימיו עד היום.
שמעתם מה קרה לדסדמונה?
לא, זה מעניין.
הממשלה בונה לבית בדימונה?
כן, זה מעניין.
שמעתם מה אומרים על צימבלין?
לא, זה מעניין.
שהוא פותח בית מרזח בברלין?
כן, זה מעניין.
אולי שמעת מה עושה אוליביה בשגרירות שלנו בבוליביה? ומה עושה כריסטופר סליי בראש מדור המכס, המכס והבלי?
ראיתי בפריז את קטרינה?
לא, בחיי.
לא תאמין כמה הזגינה והשמינה?
כן, בחיי.
תגיד, אתה ראית את קרסידה?
לא,
אבל אומרים שהיא בכלל קיבלה צורה של פירמידה.
כן, ככה אומרים.
אולי שמעת מה קרה לביאנקה?
יש לחתן עשיר מקזבלנקה. מה קרה לליידי מקבט? היא חיה במלאיה עם אנאלפבית.
הלו? את יוליוס קיסר.
אי אפשר, הוא משוחח עם השר.
לא, אז תני את סגן השר.
אבל הוא גם כן משוחח עם השר.
וקפולט?
או, קפולט עסוק מאוד. הוא המציא מקדיזל כזה עם מכשיר כזה.
אשר קולט כל מה שהוא פולט.
מעניין. ואוברון?
שוכב עם אודם בגרון.
ויאגו?
חטף לומבגו.
ויוליה?
הלכו לקרוליה.
והרמיה? הרמיה הייתה חולה מאוד והיא הלכה לקבל טיפול
בדיאטרמיה.
סקנדל, איפה ליסנדר?
תני נחל אותו בנחל אלכסנדר.
בזמן האחרון קוראים אצלנו כל מיני דברים אשר לא ייתכנו. הנה בן אדם מטלפן ומטלפן.
ומה הוא שומע?
הוא שומע.
שומע.
לא?
הלו?
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 לא? שייקספיר איננו.
אז פתרונות חדשים או תובנות מפתיעות אנחנו מן הסתם לא נמצא גם בספרו של ברייסון, אבל באמת מבט משועשע על עצם העיסוק הבלתי פוסק הזה נמצא גם נמצא, ובזכות העניין הבלתי נדלה בשייקספיר אנחנו גם תואמים מעט מידע על התקופה, על החיים, הפיזיים, על המחלות והמיטות.
זה ברייסון עושה באופן יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. בפרופורציה נכונה הוא מראה את ההשפעה של ההישרדות ושל המלחמה היומיומית במחלות ובצרות האלה, איך זה משפיע על החיי היומיום, הוא עושה את זה באמת, במשפטים פשוטים, בהירים וברורים.
התקופה האליזבטנית עם המלכה אן בולין שמסתובבת עם הראש שלה מתחת לזרוע, בתוך מסדרונות הארמון, כמו שאומר השיר הידוע הזה, היא תקופה מקסימה, היא טלנובלה אדירה. זה עריפות ראשים ומיטות. אני פעם סיפרתי את זה לתלמידים שדי הפחדתי אותם, אני חושב שעשיתי להם סיוטים בלילות על מה זה, to be hung drawn quartered, ככה קראו לזה.
לתלות, לחתוך לרבעים.
לחתוך לרבעים.
ולהוציא את האיברים ולחלק אותם כל מיני מקומות, כולל אפילו בכל מיני קנטונים שונים.
שדווקא היה מקובל עם גרסה צרפתית בצורך. זה דברים שהם מאלן סטריט ועד...
וכמובן אסור לשכוח שזה בידור. זאת אומרת, כן. אנחנו מדברים על תיאטרון, mm-hmm. אז התיאטרון בעצם נלחם, או היריב שלו, הערוץ השני שלו, זה הדובים, הדובים והאלה, בתיאטרון על יד, והתליות לזה בשמה.
כן, מה שמעניין אבל שבאמת, בתוך המערך החיים הזה, ובתוך הקרקע התרבותית שלתוכה צומח שייקספיר, שאלה איך הוא מפרה את הקרקע המסוימת הזו, כאשר רוב האוכלוסייה הייתה נבערת, ובכל זאת מאוצר המילים שלו ניכר, עניין רב מן המקובל ברפואה ובמשפט ובעניינים צבאיים ובהיסטוריה של הטבע, והוא היה משכיל מטבעו. איך בכל זאת איש כל כך רחב אופקים צומח בעיירה רחוקה בהוויה כל כך נבערת?
האמת אנחנו לא יודעים, אנחנו אין אצלנו מקרים כאלה של אנשים שיצאו מהשפטות ועלו לגדולה. יש, הנקודה היא שמה שבטוח שהמיתוס הזה שהוא דיבר אל כל המעמדות ושגם פשוטי העם נהנו אצלו וגם האינטלקטואלים, אז ככה. כבר בקוארטו הראשון אומרים השני המפרסמים שלו, איך קוראים להם, המינגס, והם כותבים... בפוליו. קראו אותו וקראו אותו, ואם אתם לא מבינים אותו, קראו אותו שוב ואז שוב. מה אנחנו מזיקים מזה? שהוא גם לא כל כך היה מובן בתקופתו. ויקטור הוגו טען שהוא בכלל ברברי שלא יודע איך לכתוב. מה שבטוח שאם כל המיתוסים האחרים כתב את המחזות שלו, לא כתב את עצמו, יש גם מיתוס אז זה שכולם היו נורא בשקט, גם פשוטי העם הניברים וגם האינטלקטואלים הגדולים, ונורא נהנו מכל רגע של המחזות שלו. אין לנו עדות ממשית על הדבר הזה, יש פה ושם, אבל זה המיתוס.
אני חושב שזה נכון, גם ברייסון רומז על זה בספר, שכנראה הקהל, ההרכב של הקהל היה הרבה הרבה פחות מהמעמדות הנמוכים, וגם זה קל מאוד להבין את זה אם אתה מסתכל כלכלית ולראות כמה על הכרטיס וכמה זה. זה דווקא הדבר שקל מאוד לבדוק אפילו עם המעט אינפורמציה שיש לנו, וזה גם תלוי איפה. את יודעת, בגלוב הוא היה קצת יותר עממי, לעומת זה בבלק פריירס, שם לקחו פי חמש כמה וזה, זה יש הבדלים גדולים.
באמת היכולת לתאר את הנפש באמצעות השפה, התובנות, התופעות, ההתנהגויות הפסיכולוגיות העמוקות שהוא כותב, כמו שאמרת דוד, שנים, מאות שנים לפני הפסיכואנליזה, לפני פרויד, שמעבר לזה שהוא באמת מעלה את הסברה שלו, שייקספיר כתב את המחזות, הוא בעצמו כתב עבודות מחקר על כמה מהדמויות.
דבר מעניין, שרוב אלה שטוענים ששייקספיר לא היה שייקספיר, אלא אתה יודע, זה, בהם יש מעט מאוד אנגלים. זה שיגון אמריקאי. אני טוען שזה ממש הספורט הלאומי האמריקאי, אחרי הפוטבול שלהם ואחרי...
אני שמעתי פעם שאם מישהו, שאם זה לא שייקספיר שכתב את המחזות שלו, אז כנראה זה מישהו אחר שקראו לו שייקספיר.
כן, כן, זהו, זה השיא.
בן דוד של שייקספיר, שאף שמו היה שייקספיר. זה כמובן, זה על פי בדיחה של דוריאנו.
אז שמו היה המינג, אני יודע מה.
בכל אופן, זה ממש טירוף אמריקאי. ברייסון גם מתאר שזה גם התחיל את זה, זה לא הכרתי אגב את הסיפור הזה על הגברת הזאת שהתחילה בייקון, דיליה בייקון המטורפת, שהתחילה את זה, דבר חדש בשבילי היה הכל.
אבל אני חושב שגם בשייקספיר המאוהב, בסרט הם זרקו שם בדיחה על העניין הזה, כשהאהובה שלו שואלת אותו, תגיד, אתה כתבת את במחזות שלך.
וגם אחרים, אפילו האמריקאים שיושבים, נגיד הנרי ג'יימס יושב באנגליה רוב חייו, הוא מגדיר את עצמו בעצם כאירופאי ואפילו טיפה כמו בריטי, אבל הוא אמריקאי, והוא כמובן מאלה מגדולי המתנגדים לאלה של שייקספיר, וגם מרק טוויין,
הוא מתנגדים לה?
מתנגדים לזה ששייקספיר כתב בעצמו את הכל.
נו, שיהיה.
כן, אבל הנקודה הזו באמת של העלאת ספק בעניין הזהות שלו, קודם כל היא תפסה באמת תאוצה מאוד מאוד גדולה.
זה נורא מעניין
לתסק בזה. כותב פה ברייסון שכמות הספרים שבהם טענו ולעיתים קרובות בהקשנות רבה, כי זו האמת נעמדת בלמעלה מ-5,000.
זה ברור, במידה מסוימת זה מובן.
כי?
העושר של הדמויות שם, הווריאציות ביניהם, הגיוון העצום הזה, העולמות השונים שמגיעים, זה נראה כאילו לבן אדם אחד אין אפשרות להכיר את כל הדברים האלה. ותמיד נקודת המבט הזאת שנובעת מתוך הראש של הדמות, ההסתכלות הזאת דרך המונולוגים, הלא, שזה מין ראי לנפש, אתה רואה את האופן שבו מתגבשות המחשבות של הדמות, זה דבר שהוא מעורר פליאה שלא תתואר. תראו, יש שם איזה סצנה, אני הזכרת את הקודם, של מתוך טרוילוס וקרסידה, שבו פתאום מופיעים הדמויות המיתולוגיות היווניות, אגממנון, נסטור, הקטור, אייקס, הם כולם, הוא מחיה אותם לסצנת מפגש ביניהם, שלא כתובה באיליאדה, ואם היא כתובה באיליאדה, היא כתובה אחרת. פתאום הוא כאילו מעלה את הדמויות האלה מן האוב, והן ממשיכות לדבר אצלו. שזו חוצפה לא קטנה. ואתה מאמין להם, אתה מאמין שזה נסטור, אתה מאמין שזה הקטור שמדבר שם, יש שם משהו מן ראייה פנימית, שזה די מדהים. זה די מדהים. זאת אומרת, אנחנו לא מזהים את זה כמעט אצל אף מחזאי. החותם של המחזאי כשהוא כותב, הצבע שלו, הריח שלו, הוא כל כך חזק אצל מחזאים אחרים, אצלו, שוב, כמו שג'רמיין גרין אומרת, הוא כמעט מוחק את הנוכחות שלו משם, אתה רואה שזה הוא, אבל לפי המבנה של הלשון, אבל הוא, מבחינת ההסתכלות על האדם, יש שם התרחקות, לכן זה לא פלא, שהוא מפליא, הוא מפליא.
מעבר לעובדה שהוא כותב, באמצעות השפה המיוחדת שלו, השירה הגדולה שלו, רעיונות ומהלכים רגשיים ותובנות מלאות חוכמה, הוא ידע לכתוב טקסט לשחקנים שיוכלו לדבר אותו, לשחק אותו.
זה בעיקר מה שהוא, היה, מה שהוא ידע בתור מנהל תיאטרון, שחקן, במאי זה לא היה בדיוק מקצוע, אבל אני חושב שהפתרון לסוגיה הזאת, כאילו נורא מרתקת, הוא נורא פשוט. זאת אומרת, האנשים, לאחר שעמדו פעורי פה מול השפע, מול באמת כל הדבר הזה, אז הלכו, מה הם מציעים? שמרלו כתב, או שבייקון כתב. איך בייקון, אחרי שכתב את כל מה שכתב, את כל הדברים, וכל מה שעשה, והתפקידים שלו, עוד היה לו זמן גם לכתוב את הדברים האלה, זה הרי קשקוש. מצד שני, אני חוזר למה שאמרתי קודם, אנחנו שוכחים שבאמת מדובר בהרבה אנשים. קודם כל, כאלה שכתבו איתו ביחד, והיו לו, ובזה...
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
יש עדות אחת או שתיים שכן יש. אבל אנחנו כן יודעים בוודאות שככה כתבו אז. ככה כתבו, אתה רואה את זה, את המודל של היום, שיושב בחזאי בבית, זה לא היה ככה.
לא, המחזאי בהחלט לא יושב בבית, הוא כתב את זה בשביל הלהקה שלו.
הוא כתב בשביל הלהקה, חלק מהשחקנים עזרו לו. לי יש למשל עדות מאוד מעניינת, על מישהו שהיה איזה גיאוגרף ששמע מהסביבה, שהוא נתן לו כמה פרטים על מפות ודברים, עדות כזאת קיימת. זה ישנו, שלא לדבר על מה שקורה אחר כך, אולי לא תסכימו איתי, אבל כמה משנים את זה אחר כך? מה הם עשו על ידי זה שהם כותבים את זה מהזיכרון? מה אחר כך עושה דריידן? מה אחר כך עושה ההוא?
על העניין של השינויים אחרי זה קצת קשה לי להסכים.
אבל זה קיים, הוא מביא הוכחות נורא ברורות.
כן, אני יודע שזה קיים, אבל בכל אופן, רציתי לדבר על משהו אחר שאת אמרת כאן, על זה שהטקסט יושב בפה של שחקנים. כמות השורות שנמחקו אצל שייקספיר כשמעלים אותו לבמה היא ענקית. הוא לא תמיד כותב בשביל שחקנים. יש מבקרים, אנשי ספרות וסופרים רציניים מאוד, שרואים אותו כקשקשן. אבל יש משהו, עכשיו יהיה הרגע שלי, למרות שאני לא סובל מיסטיקה, יש רגע אחד שבו אני ארשה לעצמי להיות מיסטי, כי אני לא יכול שלא. כשאני מלמד את הטקסט שלו, חבורה של אנשים צעירים, במדינת ישראל, ומלמד אותם לאהוב את הטקסטים האלה, ולהתחבר אליהם, ומתחילים לעשות את זה, יש משהו שגם אני קצת נדהם. איך המילים האלה קמות לתחייה, אמתות? יש שם משהו לא ברור. יש שם משהו כאילו איזושהי מין ישות רוחנית בתוך המילים. אני נורא מצטער על הבלבלה הלא רציונליסטי הזה, אבל יש שם משהו בתוך המילים האלה שיש שם תחושה של משהו חי. דווקא בקושי שלהם, דווקא בזה שהם לא כתובות לשחקן, דווקא בזה שלפעמים צריך לסלק הרבה מהם, משהו מתחבר שם כאילו אל נשמתו של השחקן, ואז נוצר משהו חדש.
יכול להיות שבאמת אנחנו לא מסוגלים אולי להכיר בכישרון ענק, להאמין בקיומו, לפרגן לו, זה גדול עלינו.
קשה לנו מאוד. אבל באותה מידה אפשר היה לעשות כאלה מחקרים על מוצרט, הוא מת יותר צעיר וכתב המון.
אבל עובדה שנטפלו, לא, השאלה באמת למה נטפלו דווקא לשייקספיר עם הטענה?
משום שאני חושב שמוצרט השאיר יותר עקבות מאשר, יש יותר היסטוריה שלו. אבל אני ראיתי את זה גם קורה עם אומנים של היום. קשה לנו במיוחד... במיוחד אולי אצלנו בארץ יותר משהו מכל, להכיל כישרון ענק. גם הכישרונות הגדולים שלנו, כמו ברנבוימים שלנו, צריכים לצאת החוצה כדי לנשום אולי קצת, אבל...
וגם אז אנחנו משמיצים אותו.
כן, ואני חושב שמה שמדהים בו, שהוא גדול מן החיים, הוא גדול בכמה וכמה מידות מן החיים.
לכן אמרו שיכול להיות שאפילו זו הייתה קבוצה של אנשים שכתבה. כן, אבל אז הוא אומר, היה צריך להיות שם איזה קשר שתיקה, כי לא יכול להיות ש...
כן, כן.
אני חוזרת שוב לעניין הגדול שהאיש הזה מעורר בקרב כל כך הרבה אנשים, לאורך כל כך הרבה זמן. בעצם אנחנו מדברים על זה כל השעה הזאת, מה יש בו בשייקספיר, ואני חושבת שכשאני אומרת את השם הזה, כשאנחנו אומרים שייקספיר, למה בעצם אנחנו מתכוונים, לאיש או ליצירה? כי נדמה לי שבאיזשהו אופן הפקענו מן השם את האיש, וכשאנחנו אומרים שייקספיר זה בעצם כינוי לאומנות שלו.
דוד אמר מאוד פשוט, כשהוא ענה לשאלה שלי עכשיו, ברור של היצירה.
זה מדובר ליצירה.
מדובר ליצירה, ואני חושבת שאולי העיסוק בו, באיש, הרצון, לגלות מי היה האיש שעומד מאחורי היצירה הגדולה, אז אולי נותן איזו אשליה של קרבה, של לגעת בו, של לעגן בבשר ודם את הגדולה הגאונית של היצירות האלה.
את עכשיו הולכת לפסיכולוגיה, לא של שייקספיר, אלא של החוקרים של שייקספיר.
לא, תשמע, אני הייתי לפני 3 שנים שם בסטרטפורד בבית שלו, וזו הרגשה נפלאה, זה ממש תענוג.
רוצים שהגאונות תדבק.
כן, אתה מסתובב, קודם כל יש המון אנשים, וסטרטפורד עיר מקסימה, וזה נורא נעים לטייל שם בבית, ולראות את כל המוצגים, ולראות הצגה בסטרטפורד, זה באמת, הרי אפשר לראות את אותה הפקה, גם בלונדון, ובכל זאת יש איזה משהו אחר, יש איזה תחושה אחרת, אפשר, אתם יכולים באיזה משפט להגיד, מה זה הדבר הזה? אפשר אפילו קלישאה.
לי אין שום... דרך להגיד את זה, חוץ כמובן מהמילה גאונות, שהיא עצמה המציא אותה כדי לענות על שאלה מהסוג הזה, כשאין מילים אחרות.
תראי, אני חושב שהוא נוגע באיזשהו קסם, משהו, איזשהו מטען, אני לפעמים קורא לזה התגלות, כי באמת, אנחנו קשה לנו, במיוחד אם אנחנו חילונים, לדבר על רגע של התגלות, אבל איך זה ייתכן שכל כך הרבה חוכמה, אצל בן אדם אחד, בתקופה מסוימת מאוד, דווקא שם, דווקא באותו רגע, וכל כך הרבה, זה רגע שהוא מפעים, זה רגע שהוא, שמעטים ההסברים לו. יש לנו תקופה שבתקופת היוונים העתיקים, של רגע של, אתה רואה את היצירות שלהם, יש שם אותו סוג של גאונות.
נכון.
זה אותו סוג נכון. של גאונות. שם זה נכון שיש את זה אצל 4 מחזאים, אבל לא כולם משתווים לסופוקלס. אחר כך יש איזה מחזה אחד מימי הביניים שקוראים לו כל אדם, שיש שם איזה ניצוץ כזה, ואחר כך יש... שייקספיר, מולייר, ועוד איזה מין התפוצצות כזאת לקראת סוף המאה ה-19 בכמה מקומות ביחד, רוסיה, שוודיה ונורווגיה, איבסן, סטרינברג וצ'כוב, ואחר כך איזה ברכת אחד מבקת פה, זאת אומרת...
לורקה.
כן, לורקה, אבל יש את ההתפוצצויות האלה של איזה מין משהו מאוד אינטנסיבי, ואין לנו הסבר מה קרה שייתכן שפעם, עוד אלפי שנים, או אני לא יודע מה, יש איזה פרספקטיבה לגבי מה קרה שם, אותם כמה חבר'ה תמויים האלה שיוצאים אל המדבר, שקוראים להם משה, ישו, מוחמד, בודה, שיוצאים אל המדבר ויוצאים למסע וחוזרים עם חדשות.
מה שברייסון כותב בהקשר לשאלה הזאת, אין ספק כי כשאנחנו בוחנים את יצירותיו של וויליאם שייקספיר, קשה שלא להתפעל עד כדי תדהמה ממש, מכך שאדם אחד היה יכול להפיק מכלול יצירות שופע, מחוכם, מגוון, מרתק ומענג כל כך, אך מצד שני זהו כמובן סימן ההיכר של הגאונות. רק אדם אחד יתברך בנסיבות ובכישורים המתאימים כדי להעניק לנו יצירות ייחודיות כל כך, ואין כל ספק כי אותו אדם היה וויליאם שייקספיר מסטרטפורד, יהיה מי שיהיה. ואני אזרוק אתכם אולי לאופציה הפנטסטית. לא הייתם, היה לכם את ההזדמנות לפגוש את שייקספיר, לשיחת רעים, לקוסטי, על מה הייתם רוצים לדבר איתו, מה הייתם שואלים אותו?
אני דווקא תמיד ישנו את החיים תחת כותרת של לעולם אל תפגוש את הסופר האהוב עליך, אתה תמיד תתאכזב. זה מעניין. אני לא יודע מה הייתי אומר לו, אני לא יודע, ייתכן שהוא היה בן אדם מאוד אנטיפתי. אני...
לי הייתה בעיה מה להגיד לו, כי האנגלית שלי רעה. וכשאני פוגש חברים גם היום, לא את שייקספיר, אבל אני יודע, בני עמו וככה, אז בדרך כלל, באופן פרדוקסלי, אני מדבר ולא הם, כי כשהם מדברים אני לא מבין. אז אני מניח שאם הייתי פוגש את שייקספיר, פשוט לא הייתי נותן לו לדבר, הייתי מדבר כל הזמן. וגם, אני באמת חושב, כמו דוד, שאפילו לא הייתי מופתע אם היה מתברר לי שעומד בשר ואדם די פשוט, שבשיחה הוא פחות מרשים.
You is great, man, הייתי אומר לו. You is great. אני אולי קלסיקן, אני יותר דומה ליוונים בתפיסה שלי, שאני לא חושב שהיצירה היא משהו אישי. אני חושב שזו מתנה שמישהו קיבל שיגיד תודה וישתוק בעיקר. אני מאוד מאמין בהשראה. אני רואה בזה משהו שבו אתה קיבלת איזושהי השראה לעשות משהו.
ואתה כלי.
ואתה כלי, בהחלט.
אז בעצם כל הטעם בשיחה הזאת היא שבעקבותיה אנחנו נלך, ניקח מהספרייה עוד איזה מחזה ונשקע בו להנעתנו. Henry the Fourth, part one, Cymbeline. Henry the Fourth, part two, I shall like it. Measure for measure, the winter's tale. Troilus and Cressy there, a midsummer night's dream. The merchant of Venice, Richard the Second. The taming of the shrew. Then there's Romeo and Juliet. 30 more to do. Henry the Sixth, part one, Pericles. Henry the Sixth, part two, Coriolanus. Henry the Eighth, Commedia Verus. Timon of Athens, Ulysses, and King Lear. The Tempest of Night, King John, and Othello. But nothing much I do. Then there's Antony and Cleopatra. Cleo to you. Henry the Sixth, part three, Macbeth. Henry the Fifth, Mary Wise of Windsor. Richard the Third, Hamlet, Prince of Denmark. Titus Andronicus, the Rape of the Greeks. The Gentleman of the Rhone. The sonnets, the Venus Adonis, the lover's complaint, the passion of Milgram, the phoenix and turtle, all of them in except two that ain't. All's well that ends well. Love's labor's lost.
Shakespeare, יהיה מי שיהיה. במילים שמנסות לגעת, שמענו שיחה על דמותו של המחזאי והמשורר ויליאם שייקספיר, עם פרסום ספרו של ביל ברייסון, שייקספיר, העולם כבמה, שראה אור בהוצאת מודן. השתתפו המאייר דני קרמן ואיש התיאטרון דוד שטיינברג. ראינה וערכה רותי קרן.
Come again, sweet love doth now invite thy graces that refrain to do me due. Die with thee again in sweetest sympathy. To see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy.
Thank you.
not pierce her heart, for I that too approve by sighs and tears mocked that are thy shafts did tempt while she for triumph laughs by sighs and tears mocked that are thy shafts detent while she for triumph laughs.
ישראל, אוצרות הארכיון.